שלום לכולם, בעזרת השם אנחנו מתחילים היום ללמוד את מסכת ראש השנה. השיעור היום מוקדש לכבודו של הרב צבי ליפשיץ, מי שמעביר שיעור דף יומי שנים רבות, ולהבדיל לרפואת אשתו דרורה אופירה חיה בת רחל גרונה בתוך שער חולי ישראל. נודה לכם לתלמדו לזכותם. שלום לכולם, אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את מסכת ראש השנה, באתר sinai.org.il. היום יש לנו לימוד ארוך מהרגיל, דף וחצי, מתחילת המסכת ועד 5 שורות לפני סוף ג' עמוד א', השיעור היום יהיה 16 דקות ועוד 3 דקות של סיכום קצר. המשנה מתארת שיש 4 ראשי שנים, כלומר יש 4 זמנים בשנה, שבהם לגבי תחומים מסוימים זה נחשב שהתחילה שנה חדשה. עכשיו היום לא נדבר על כל 4, אלא רק על הראשון, וזה 1 בניסן, וזה ראש השנה למלכים. מה הכוונה? בזמננו, כשאנחנו רוצים לציין באיזה שנה אנחנו, למשל בשביל לכתוב על צ'ק או על איזה חוזה, אז יש צורה אחידה שבה כולנו סופרים את השנים. היום לצערנו מה שחדר זה הספירה הלועזית, יש כאלה שגם במסמכים רשמיים משתמשים בספירה לבריאת העולם, בכל אופן המשותף לשתי הספירות האלה זה שזה ספירה אחידה, זה לא תלוי איפה אתה נמצא, וזה גם ספירה רציפה, לפחות באלפי השנים האחרונות אנחנו לא כל כמה זמן מתחילים לספור מחדש, אלא הספירה תמיד ממשיכה להתקדם. זה בזמננו. לעומת זאת, בזמן המשנה, הספירה לא הייתה אחידה וגם לא הייתה רציפה. כלומר, כל אזור היה סופר את השנים מאז ההמלכה של המלך. ממילא זה גם תלוי באזור, כי בכל אזור יש מלך אחר, וזה גם ספירה שמתחדשת מדי פעם, כל פעם שיש מלך חדש. עכשיו, בכל זאת, למרות שזה תלוי במלך, בשביל שלא יותר מדי בלגן, כי הרי כל מלך ממליכים אותו בתאריך אחר, והסופר שכותב את השטר יכול לשכוח בדיוק מתי המליכו את המלך, לכן רצו לעשות אחידות מסוימת, וכל המלכים, הראש השנה שלהם הוא באלף בניסן. לא משנה מתי הם התחילו למלוך, גם ממלך מלך באלף באדר, ברגע שמגיע אלף בניסן, מבחינתנו עברה שנה, ובחוזה הסופר יכתוב שזה כבר השנה השנייה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב לנו שהתאריכים בשטרות יהיו מדויקים, ולא יהיה טעויות של הסופר בדיוק מתי אותו מלך מלך? כי יש לנו כלל ששטר מוקדם פסול. מה הכוונה? אם אני לוויתי לך כסף ביום שלישי, וכתבנו על השטר שלוויתי לך ביום ראשון, כלומר לפני התאריך האמיתי של ההלוואה, אז השטר הזה פסול. למה הוא פסול? כי הרי ברגע שלוויתי לך כסף ויש לי שטר, אז לא רק שאני יכול לקבל ממך את הכסף בחזרה, אלא גם אם אין לך כסף, אבל יש לך קרקעות, אז גם הקרקעות משועבדות אליי. וגם אם עכשיו כבר אין לך קרקעות, כי מכרת אותם, אבל בזמן ההלוואה הם היו שלך, אז אני יכול לגשת ללקוחות ולקחת את אותם קרקעות, כי הם משועבדות לחוב שלי. עכשיו, ממילא, זה חשוב מאוד לדעת מתי בדיוק הייתה הלוואה. כי אם מכרת את הקרקע לפני הלוואה, אז זה לא משועבד לי. אם מכרת אותה אחרי הלוואה, אז זה כן משועבד לי. עכשיו, ממילא, אם נחליף את השנים לפי הזמן שבו כל מלך מלך, והסופר יטעה אפילו ביום אחד, ובטעות הוא יחשוב שעכשיו זה עדיין השנה השנייה למלך, ובאמת זה כבר השנה השלישית, זה יהפוך את השטר שלנו לשטר מוקדם, כי כתוב בשנה השנייה ולא השלישית. לכן כאמור, בשביל שלא יהיו בלבולים, כל השנים של המלכים מתחלפות באותו תאריך, באלף בניסן. עד כאן באופן כללי מה זה ראש השנה למלכים, ראינו את המשנה עם קצת מהגמרה, ועכשיו בשורה הרביעית בגמרה נראה שני דיונים על הנושא הזה של ראש השנה למלכים. בדיון הראשון הגמרא מביאה שתי ברייתות שמביאות דוגמאות שונות לתאריכים שבהם המלך התחיל למלוך, ובכל הדוגמאות אומרת הגמרא שזה לא משנה מה קרה, תמיד 1 בניסן זה ראש השנה למלכים. עכשיו, לגבי כל 5 הדוגמאות שהברייתות מביאות, הגמרא תשאל, פשיטה, הרי אנחנו כבר יודעים מהמשנה שזה ראש השנה למלכים, אז מה החידוש במקרים שהברייתות מביאות? ואז הגמרא תסביר מה החידוש בכל אחת מהדוגמאות. אז הברייתא הראשונה מביאה שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה זה שהמלך מלך יום אחד לפני סוף השנה, כלומר בכ"ט אדר, ואומרת הברייתא שמחר כשיגיע א' בניסן, זה כבר נחשב שעברה לו שנה. עכשיו, מה החידוש? החידוש הוא שאפילו יום אחד יכול לחשב שנה. עכשיו, למה זה חידוש? כי בדף י' אנחנו נראה לגבי תחומים אחרים, ששם בשביל לחשב שכבר עברה שנה, צריך לפחות 30 ימים. אז כאן מחדשת הברייתא שלגבי מלכים לא צריך, אלא אפילו יום אחד כבר נחשב שנה. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה זה שהמלך מלך באלף בניסן, ואומרת הברייתא שזה יחשב לו שנה רק בעוד שנה מהיום. עכשיו, מה החידוש בזה? לכאורה זה ברור. מסבירה הגמרא שנעשה אוקימתא, שכאן מדובר שאומנם הוא מלך בפועל רק באלף בניסן, אבל החליטו להמליך אותו עוד לפני זה. אז היינו יכולים לחשוב שאולי נלך לפי ההחלטה, כמה שמלן שלא, אלא הולכים תמיד לפי המלכה בפועל. זו דוגמה שנייה מהברייתא הראשונה. עכשיו, הברייתא השנייה מביאה עוד 3 דוגמאות, ומה ששונה בין הברייתא השנייה לברייתא הראשונה זה שבברייתא השנייה בכל הדוגמאות מזכירים שני מלכים, לא רק מלך אחד. כלומר, גם מתי המלך הראשון נפטר, וגם מתי המלך השני מלך, ויש כאן שלוש דוגמאות. הדוגמה הראשונה זה שמלך א' מת ומלך ב' מלך באותה שנה. כלומר, למשל, שניהם באדר. ועל זה אומרת הברייתא, שמי א' בניסן, אז ודאי שזה נחשב כבר השנה השנייה למלך החדש. אבל עד א' בניסן מחדש את הברייתא, וזה החידוש שלה, שאפשר לקרוא לתקופה הזאת על שם שני המלכים. כלומר, מי שירצה יכתוב בשטר שזה למשל השנה החמישית למלך שנפטר, אפילו שהוא כבר נפטר, כי סוף סוף זה עדיין השנה שלו עד ניסן, ומי שירצה יכתוב שזה השנה הראשונה למלך החדש עד ניסן. בניסן, כאמור, זה הופך להיות השנה השנייה. זו דוגמה ראשונה, והחידוש הוא כאמור שיש תקופה שאפשר לספור אותה על שם שני המלכים. דוגמה שנייה זה בדיוק אותו דבר, רק שהפעם הדוגמה היא לא שזה קרה באדר, אלא שזה קרה בניסן. כלומר, שהמלך הראשון נפטר באלף בניסן, והמלך השני הומלך ממש באותו יום אחרי הלוויה באלף בניסן. וגם על זה אומרת הברייתא, שמעכשיו ועד אלף בניסן הבא, אפשר לקרוא לשנה הזאת על שם שני המלכים. עכשיו, מה החידוש? הרי הרגע אמרנו את זה בדוגמה הקודמת. עונה הגמרא שהחידוש הוא שגם יום אחד בשנה של המלך הישן נחשב שנה, וכל אותה שנה יכולה לחשב על שמו, אפילו שהוא היה בחיים רק יום אחד בשנה הזאת, היום הראשון, א' בניסן. עכשיו, לכאורה גם זה לא מחודש, כי הרי כבר בברייתא הקודמת אמרנו שיום אחד נחשב שנה. מסבירה הגמרא ששם ראינו את זה לגבי סוף השנה, שאם הוא מלך ביום האחרון של השנה, אז זה כבר נחשב לו שנה שלמה. כאן לעומת זאת, אנחנו רואים את זה לגבי תחילת שנה, שגם אם הוא נפטר ביום הראשון של השנה, כל אותה שנה נחשבת גם שלו. אז זה החידוש, שיום אחד בשנה נחשב שנה לא רק בסוף שנה, אלא גם בתחילת שנה. זאת הדוגמה השנייה. הדוגמה השלישית והאחרונה בברייתא הזאת, זה אם המלך הראשון נפטר בשנה אחת, למשל באדר, והמלך השני הומלך רק בשנה הבאה, למשל חודש אחרי זה בניסן. אז כאן אומרת הברייתא משהו שלכאורה הוא גם ברור, וזה שעד סוף אדר זה נחשב רק של המלך הראשון, כי זה השנה שלו, והמלך החדש עוד לא הומלך, ומהזמן שבו המלך החדש מלך, רק מאז זה הזמן שלו ולא לפני זה. עכשיו, לכאורה גם זה פשיטה. עונה הגמרא, כאן היינו חושבים אולי להחשיב את הזמן של המלך החדש עוד מלפני שהוא מלך בפועל. למה? כי נעשה הוקימתא שכאן לא רק שהחליטו להמליך אותו כבר מהרגע שבו המלך הקודם נפטר, כלומר לפני א' בניסן, אלא גם מדובר שהמלך החדש הוא הבן של המלך שנפטר, כלומר הוא יורש את המלוכה שלו. אז אולי בצירוף שני הגורמים האלה, גם שהחליטו לפני וגם שהוא יורש טבעי, אז אולי בכל זאת נתחיל לספור אותו כבר מהרגע שבו אבא שלו המלך נפטר והחליטו להמליך אותו, כמה שמלן שלו, אלא מתחילים לספור רק מהרגע שבו הוא התחיל למלוך בפועל. עד כאן שתי הברייתות עם חמשת הדינים, כשהעיקרון הוא שתמיד תמיד אנחנו מתחילים לספור מאלף בניסן, לא מלפני זה, וסופרים עד סוף השנה, אפילו שאותו מלך כבר נפטר, ויכולה להיות תקופה שבה נספור לשני מלכים. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני, שמתחיל באמצע עמוד ב', זה איך הגענו לזה שדווקא א' בניסן הוא ראש השנה למלכים. אז בזה יש שתי שיטות, שיטה אחת של רבי יוחנן באמצע עמוד ב', ושיטה שנייה של רבי אלעזר באמצע ג' עמוד א', ובסוף הגמרא מביאה ברייתא שפשוט מביאה את שתי השיטות אחת אחרי השנייה. עכשיו, מה שמעניין זה ששתי השיטות אמנם לומדות מפסוקים שונים ובדרך אחרת, אבל שתי השיטות לומדות מאותו עניין, וזה השנה שבו שלמה המלך בנה את בית המקדש. בשיטה הראשונה רבי יוחנן לומד את זה מפסוק במלכים שמתאר את זה, שיטה השנייה רבי אלעזר לומד את זה מפסוק בדברי הימים שמתאר את זה. מה שני הפסוקים? אז רבי יוחנן לומד את זה ממלכים א' פרק ו', שם כתוב את השנה של בניית המקדש בשתי צורות. גם כתוב שזה היה ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, וגם כתוב שזה היה בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני, למלוך שלמה על ישראל. כלומר, יש כאן ספירה גם ליציאת מצרים וגם לכמה שנים מלך שלמה. וממילא אומר רבי יוחנן, עושים מקש בין שתי צורות הספירה האלה, כמו שאת יציאת מצרים אנחנו סופרים ניסן, אגב לא מפסח, אלא מאלף בניסן, אז גם את שנות המלכות של שלמה וממילא גם של שאר המלכים אנחנו סופרים לניסן. זאת שיטה ראשונה. שיטה שנייה זה רבי אלעזר, כאמור באמצע ג' עמוד א', כאמור מפסוק באותו עניין, כתוב בדברי הימים ב' בפרק ג', ויחל לבנות בחודש השני, שזה חודש אייר, בשני, בשנת 4 למלכותו. שוב, ויחל לבנות בחודש השני, בשני, בשנת 4 למלכותו. עכשיו, מה זה בחודש השני, בשני? מה זה בשני? מסבירה הגמרא, הכוונה היא לא לבית בחודש, וגם לא ליום שני בשבוע, כי אם מדובר בחודשים, זה היה צריך להיות פשוט כתוב בשני בחודש השני, ואת ימי השבוע, תנך אף פעם לא מציין, אלא כנראה שהכוונה היא בחודש השני למלכותו. עכשיו, הרי הוא לא מלך באמת לפני חודש, הוא מלך לפני 4 שנים, אלא למה זה החודש השני? אלא מכאן שסופרים את המלוכה מניסן, וממילא חודש אייר תמיד יהיה החודש השני למלכותו. אז זה המקור השני לזה שאת המלוכה סופרים מניסן. שוב, המקור הראשון זה מאותו עניין במלכים א', שם מצוין גם מספר השנים מציאת מצרים וגם מספר השנים מהמלוכה של שלמה, וממילא עושים מקש ביניהם שגם המלוכה זה מניסן. ומקור שני מדברי הימים, שם כתוב בחודש השני, בשני, אז אנחנו לומדים שזה החודש השני למלכותו. עד כאן שני המקורות, כשכאמור בסוף הגמרא מביאה ברייתא שמביאה את שני המקורות, ועכשיו נחזור חזרה לסוגריים מאוד ארוכים, מאמצע ב' עמוד ב' ועד אמצע ג' עמוד א', וזה דיון בתוך המקור הראשון. במקור הראשון אמרנו שאנחנו לומדים מהספירה של יציאת מצרים, שכמו שאת יציאת מצרים סופרים מניסן, אז גם את המלוכה סופרים מניסן. עכשיו זה בהנחה שבאמת גם את יציאת מצרים סופרים מניסן, אבל מי אמר שזה נכון? נכון שיצאנו ממצרים בניסן, אבל אולי את המעבר של השנים אנחנו לא עושים בניסן. אולי באיזשהו חודש אחר, בדיוק כמו שמלך, אפילו שהוא מלך בשבט, מונים לו מניסן. אז אולי גם יציאת מצרים, אפילו שהיא הייתה בניסן, את המעבר של השנים של הספירה שלה, נעשה בחודש אחר. אז עכשיו אנחנו נכנסים לדיון ארוך, מאיפה אנחנו יודעים שאת השנים של יציאת מצרים אנחנו מונים דווקא מניסן. אז את זה לומדת הגמרא משילוב של שני פסוקים, אחד בפרשת מסעי ואחד בפרשת דברים. במסעי כתוב שאהרון הכהן מת בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי, כלומר בחודש אב. זה במסעי. בפרשת דברים כתוב והיא ב-40 שנה, כלומר באותה שנה שבה אהרון נפטר, ב-12 חודש, כלומר בחודש ות, דיבר משה אל בני ישראל וכולי, אחרי הוקותו את סיחון מלך האמורי. עכשיו, מתוך הנחה שהפסוק בדברים קרה אחרי הפסוק במסעי, עוד מעט נראה למה, וכיוון ששניהם קרו בשנת ה-40 ליציאת בני ישראל ממצרים, וכיוון שבמסעי כתוב חודש אב ובדברים כתוב חודש שבט, אז יוצא ששבט בשנה ה-40 היה אחרי חודש אב. עכשיו, איך יכול להיות ששבט זה אחרי אב? זה יכול להיות אם אנחנו סופרים את שנת ה-40 לא מתשרי, אלא מאיזשהו חודש בין שבט לאב, למשל חודש ניסן. אם סופרים מחודש ניסן, אז באמת יוצא שאב מגיע לפני שבט. אז הנה ראיה שבאמת סופרים מחודש ניסן. עד כאן הראיה, אבל עכשיו נראה על זה שני דיונים. דיון ראשון, זה כמו שאמרנו כבר מקודם, הראיה הזאת בנויה על שתי הנחות יסוד. הנחת יסוד אחת זה ששני הפסוקים האלו מדברים על שנת ה-40 ליציאת בני ישראל ממצרים, והנחה שנייה זה שהפסוק בדברים קרה אחרי הפסוק במסעי. עכשיו בוא נבדוק את שתי הנחות. אז לגבי ההנחה ששני הפסוקים מדברים על שנת ה-40 ליציאת בני ישראל ממצרים, אז בפסוק במסעי זה כתוב במפורש, בפסוק השני כתוב רק והיא ב-40 שנה, לא כתוב 40 למה, אבל אומרת הגמרא אפשר לעשות כאן גזרה שווה, שאם בשנת ה-40 של הפסוק במסעי מדבר על שנת ה-40 ליציאת בני ישראל ממצרים, אז מן הסתם גם הפסוק בדברים מדבר על 40 שנה ליציאת בני ישראל ממצרים. אז זה ההנחה הראשונה, זה בסדר. ההנחה השנייה זה שהפסוק במסעי, כלומר שאהרון נפטר, קרה לפני הפסוק בדברים, ששם משה דיבר על בני ישראל בתחילת ספר דברים. מי אמר שזה נכון? הרי אין מוקדם ומאוחר בתורה. אומרת הגמרא, זה מוכח מהפסוק מיד אחרי אותו פסוק בדברים. כי כמו שקראנו, כתוב שם, והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל וכולי, אחרי הקוטו את סיחון מלך האמורי. כלומר, ברור שהפסוק בדברים זה אחרי מלחמת סיחון. עכשיו, אנחנו יודעים שאהרון נפטר לפני מלחמת סיחון. ממילא, אם אהרון נפטר לפני סיחון, והפסוק בדברים זה אחרי סיחון, אז ודאי שהפסוק בדברים זה אחרי הפסוק במסעי שמדבר על זה שאהרון נפטר. עכשיו איך אנחנו יודעים שאהרון נפטר לפני מלחמת סיחון? אז לומדים את זה לא מהפסוקים במסעי שמתארים את מיטת אהרון בקצרה, אלא מהפסוקים המקוריים, שזה בפרשת חוקת. שם כתוב במדבר כ' כשאהרון נפטר, ויראו כל העדה כי גבה אהרון ויבכו, ודורשת הגמרא במקום ויראו ויראו. כלומר, כל עוד אהרון היה חי, הוא שמר עליהם שהאויבים לא יכלו כביכול לראות את עם ישראל כי הוא הגן עליהם. אבל עכשיו שאהרון נפטר, הם נהיו חשופים לאויבים, ויראו, ולמה הם נהיו חשופים? כי גבה אהרון, ובאמת מיד בפרק רק אחרי זה כתוב, וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב, והוא בא לתקוף את ישראל. עכשיו, מה הוא שמע שזה מה שגרם לו לתקוף? הוא שמע שמת אהרון, וממילא עכשיו הוא יודע שהוא יכול לתקוף. ואומרת הגמרא שאותו מלך ערד שעכשיו תקף, הוא בעצם סיחון. עכשיו, נכון שבהמשך אותו הפרק יש את מלחמת סיחון, ושם כתוב במפורש סיחון, אבל מסביר השפת אמת שהיו שני שלבים במלחמה איתו. שלב אחד זה שהוא יצא לקראתם, זה וישמע כנעני, ואז בני ישראל אנדרו שאם הם ינצחו, הם יחרימו את כל עריהם, ובאמת זה מה שקרה, ולם לא יחרימו לגמרי את כל עריהם, כי הם לא יצליחו לכבוש אותו לגמרי, ואז שלב שני כשהם ביקשו לעבור דרך סיחון, אז הם נלחמו בו עוד פעם, ואז הם כבר כבשו אותו לגמרי. בכל אופן, מלך הרד, מלך הכנעני שמדובר כאן בהתחלה, זה בעצם גם סיחון, וגמרא מביאה ברייתא שמסבירה למה יש לו כמה כינויים, גם כנעני, גם מלך הרד וגם סיחון. בכל אופן, לענייננו, מה שיוצא מכאן זה שמלך הרד, כלומר סיחון, שמע שמת אהרון, ואז הוא בא לתקוף. וממילא, אם סיחון היה אחרי אהרון, ומשה דיבר בדברים אחרי סיחון, יוצא שדברים היה אחרי מסעי, ואז ממילא, כמו שאמרנו, יוצא ש השבט היה אחרי אב, ואז ממילא חייבים לומר שראש השנה הוא מתישהו בין אדר לבין אב, כלומר אדר ניסן אייר סיוון או תמוז. עד כאן הטיפול בשתי הנחות היסוד של הראייה שסופרים את יציאת מצרים מחודש ניסן. הדיון השני, שזה בשורה 13 בג' עמוד א', זה שכמו שרמזנו עכשיו, נכון שמשני הפסוקים אלו יוצא שראש השנה ליציאת מצרים הוא מתישהו בין חודש אדר לחודש תמוז, אבל מי אמר שדווקא ניסן? יכול להיות אייר, סיוון וכולי. מי אמר דווקא ניסן? אז לגבי אייר וסיוון יש לגמרא תשובות, למה זה לא הם, אבל לגבי שאר החודשים אנחנו באמת ניתקע. מה התשובות לגבי אייר וסיוון? אז לגבי אייר, הגמרא מביאה שני אירועים שקרו בשנה השנייה ליציאת בני ישראל ממצרים, אחד זה הקמת המשכן, שזה היה באלף בניסן, וחודש וחצי אחרי זה בכף אייר, הענן נעלה מעל המשכן. עכשיו אם נאמר שסופרים את יציאת מצרים מאייר, אז כף אייר, חודש וחצי אחרי זה, כבר לא השנה השנייה, הוא כבר השנה השלישית, כי הרי עברנו עכשיו את אייר, אלא כנראה שראש השנה ליציאת מצרים הוא לא באייר. ולכן גם כף אייר זה עדיין השנה השנייה, בדיוק כמו א' בניסן, אז אייר זה לא יכול להיות. מה עם סיוון? סיוון אומרת הגמרא, זה גם לא יכול להיות, כי כתוב בשמות יוטט, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, כלומר עדיין בתוך השנה הראשונה בחודש השלישי, ביום הזה באו מדבר סיני. עכשיו אם נאמר שמתחילים לספור את שנות יציאת מצרים מסיוון, אז כבר בחודש השלישי מבחינתנו כבר עברה שנה, כי ברגע שמגיע ראש השנה כבר עברה שנה, אלא מזה שהתורה לא קוראת לזה שנה שנייה, אלא זה עדיין השנה הראשונה, אז ודאי שלא סופרים גם לא מסיוון. אז ודאי שראש השנה ליציאת מצרים זה לא אייר וזה גם לא סיוון, אבל מי אמר שזה לא תמוז, אב או אדר? ממילא אומרת הגמרא שבאמת המקור הראשון של רבי יוחנן הוא לא מספיק, כי אין לנו מקור מוכרח לזה שאת יציאת מצרים סופרים דווקא מניסן. אמנם זה יותר משמע כך בפסוקים, אבל זה לא הכרחי. ממילא המקור של רבי יוחנן לזה שאת המלכים סופרים מניסן הוא לא מספיק, כי הוא למד את זה מיציאת מצרים, ואין לנו מקור מספיק לזה שאת יציאת מצרים עצמה סופרים מאלף בניסן. ולכן כמורה שיטה שנייה, שזה רבי לעזר שלמד את זה מדברי הימים, תראו תוספות שלדעתו גם המקור הזה לא מספיק, ובסופו של דבר הגמרא מביאה ברייתא שמביאה את כל הפסוקים שהזכרנו, גם את כל הפסוקים עם הדיון במקור הראשון, וגם את הפסוק של המקור השני. עד כאן הדיון הכללי השני בשיעור, מה המקור שסופרים את המלאכים דווקא מאלף בניסן, בזה הגענו לחמש שורות לפני סוף ג' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. למדנו היום שראש השנה למלכים זה א' בניסן, אמרנו שזה חשוב לדעת בדיוק מתי התאריך, כי אם יהיה טעות ונלך לפי כל מלך ומלך, זה יכול להפוך שטר לשטר מוקדם, ולכן עשו תאריך אחד שבו השנים מתחלפות. על זה ראינו שני דיונים, דיון אחד זה שראינו שתי ברייתות עם חמישה מקרים שגם בהם הולכים לפי ניסן, וראינו שהחידושים באותם מקרים זה שיום אחד בשנה גם הוא נחשב כבר שנה, בין בסוף שנה, בין בהתחלת שנה, בין בסוף שנה, ראינו שהולכים לפי התאריך של ההמלכה בפועל, ולא משנה אם החליטו להמליך אותו עוד מלפני זה בשנה הקודמת, אפילו אם הוא הבן של המלך הקודם, וראינו שכשמלך נפטר, אז אותה שנה שבה הוא נפטר, אפשר עדיין לספור גם למלך שנפטר, עד ניסן, וגם למלך החדש. זה היה בדיון הראשון. בדיון השני ראינו מה המקור לזה שסופרים דווקא מאלף בניסן, ראינו שני פסוקים שמדברים על אותו אירוע וזה בניית המקדש על ידי שלמה, רבי יוחנן הביא פסוק ממלכים ששם כתוב גם את השנים יציאת מצרים, 480 שנה, וגם את השנה הרביעית למלוך שלמה, והוא עושה הקש בין שתי הספירות, כמו שזה מאלף בניסן, גם זה מאלף בניסן, זה המקור של רבי יוחנן, המקור של רבי אלעזר זה מדברי הימים, שם כתוב ויחל לבנות בחודש השני בשני, והוא מפרש מה זה בשני, בשני למלכותו, כלומר ממתי סופרים? מניסן, וממילא החודש השני, כלומר אייר, הוא השני למלכותו. זה המקור השני. אחרי זה פתחנו סוגריים ארוכים על המקור הראשון, ואמרנו, הרי המקור הראשון למד את זה ממניין יציאת מצרים, אבל מאיפה אנחנו יודעים שבאמת מונים את יציאת מצרים מאלף בניסן? אז הבאנו שני פסוקים. אחד זה שאהרון נפטר בחודש אב של השנה 40 ליציאת מצרים. השני זה שמשה דיבר על בני ישראל בתחילת ספר דברים, בחודש שבט בשנה 40 ליציאת בני ישראל ממצרים, ובהנחה שדברים קרה אחרי מסי, ממילא יוצא ששבט זה אחרי אב, ממילא חייבים לומר שהראש השנה זה מתישהו בין אדר לבין אב, רק ככה יכול להיות ששבט יבוא אחרי אב. אז זה מקור שסופרים את יציאת מצרים מניסן. עכשיו על זה ראינו שני דיונים. דיון אחד זה על הנחות היסוד באותם פסוקים. הנחה אחת זה ששניהם היו ב-40 שנה ליציאת מצרים, אז על זה אומרים שלמרות שבדברים זה לא מפורש, לומדים את זה בגזרה שווה מבמדבר, ששם זה ליציאת מצרים. הנחה שנייה זה שדברים קרה אחרי מסי, את זה לומדים מזה שכתוב מיד אחרי זה בפסוק בדברים שזה קרה אחרי הקוטו את סיחון. ובהנחה שאהרון נפטר לפני סיחון, כי זה מה שגרם לסיחון לתקוף, בהנחה שמה שכתוב בתורה וישמע כנעני מלך הרד זה בעצם סיחון והוא שמע שאהרון נפטר וזה מה שגרם לו לתקוף, ממילא כיוון שאהרון נפטר לפני סיחון ומשה דיבר אחרי סיחון, יוצא שהפסוק במסעי עם חודש אב הוא לפני הפסוק בדברים עם חודש שבט. אז זה לגבי שתי הנחות היסוד. הדיון השני לגבי זה, זה נכון שאנחנו אומרים שראש השנה חייב להיות מתישהו בין אדר לאב, אבל מי אמר שזה דווקא ניסן? אז מילא יר וסיוון, הגמרא מביאה שני מקורות שמוכח שזה לא זה, אבל אולי זה תמוז אב או אדר, ממילא באמת אומרת הגמרא שמכאן אין מקור מוכח, ולכן באמת הבאנו גם את המקור השני של רבי אלעזר, ולסיכום כאמור יש ברייתא שמביאה את שני המקורות ביחד, כל טוב.